פס גדע ויאלי סמשטה תשפח אין דויץ', כאן עומרי פלד היקר, לפודקאסט מספר 5 או 6, אני לא יודע כמה עשינו, 6, 7?
נראה לי כולל הכל 6.
כולל הכל 6, ברוך השם, טוב להיות פה, יש פה אחלה חבר'ה, וייב טוב, מקום מושלם, משתבח הבורא. טוב, תשמע, אנחנו הבטחנו לאנשים שאלות תשובות.
בוא נתחיל אבל רגע מהשאלה הבסיסית.
בוא נתחיל מהשאלה הבסיסית.
לא, השאלה הבסיסית, מה איתך?
וואלה, אחי.
בימים אלה.
איך אתה?
וואלה, אני טוב.
ברוך השם, תראה, הודו להשם, כל יום זה מתנה. כל יום. ברגע שאתה לומד לראות את זה ככל יום זה מתנה, אז אין לך שום ציפייה וגם אין לך שום אכזבה. אני עושה את מה שאני יכול, לא דוחה משימות, לא דוחה דברים, לא מתפלצף יותר מדי, לא שואל יותר מדי שאלות, לא
עובד,
שם
עובד.
את המחשבות שלי, קם, עושה, שומע, נותן בראש, זהו.
מחר יום חדש.
מחר יום חדש, כל כן. יום זה מתנה, כל שנייה זה מתנה. הנה, עכשיו היינו בלבנון 1.5 חודש, ולפני שבועיים הודיעו לי שחבר שלנו בעזה נהרג.
וואלה.
אז כאילו, מה, אפשר לדבר, אתה מבין, אפשר להתלונן, אפשר להתמסכן, לא הולך לי, קשה לי, נכנסו למבנה, קרס עליהם המבנה. שאלה ראשונה, מי ששאלה אותך, האם יש אלוהים?
לא. אוקיי, בוא נלך לשאלות.
לא משנה.
בוא נתחיל. וואי, סגר לי. לא האם יש אלוהים, מה ההוכחה לקיומו של אלוהים? היא רוצה הוכחה. בוא נראה בדיוק איך היא ניסחה את זה. אוקיי.
כאילו, אתה שואל אותי עכשיו את השאלה הזאת.
אני שואל אותך, ואז אנחנו עונים עליה ביחד.
אוקיי.
יש הוכחה לזה שיש אלוהים?
יש הוכחה לזה שיש אלוהים, יש הרבה הוכחות.
אוקיי.
בדרך כלל אנשים שמחפשים הוכחות, הם גם לא יאמינו להוכחות שתגיד להם. עכשיו, אתה יודע, אנחנו קטנים, מי אני ומה עם חיי? אני, אתה יודע, חובבן עדיין בתחום.
רגע, אמרת משהו יפה. אם בעצם זה שחיפשת הוכחה, זה אומר בוודאות שלא תמצא אותה.
אתה לא תמצא הוכחה.
רק בעצם זה שחיפשת אותה.
בן אדם ששואל אותך, תן לי הוכחה שיש אלוקים.
נגמר.
אתה כבר מבין, שמה, אפשר להוכיח
חשיב. אפשר להוכיח, אוקיי.
אני עכשיו, אתה יודע, סטודנט עדיין בתורה. אנחנו לומדים, כל הזמן לומדים, מחכימים. גם אם תביא לפה את גדול הדור, יהיה לו קשה לשכנע את אותה הבחורה או את אותו הגבר ששאלו את השאלה הזאת שיש אלוקים. אני מסתכל עכשיו על בן אדם. אני אומר, איך יכול להיות, מי ברא את היצירה הנפלאה הזאת שנקראת בן אדם? תגיד לי אתה. אני שואל אותך עכשיו שאלה, מי ברא אותך? מי עשה אותך כל כך יפה? עיניים בצבע כחול, שיער כך וכך, גוף כך וכך, גובה כזה, ידיים כאלה, רגליים כאלו, מי ברא אותך, מה? אז אתה מסתכל על זה, אתה לא רואה את אלוקים? את היצירת מופת הזה? מי ברא לב שמפמפם? לבלב שמפריש אינסולין, ובשנייה אחת פלט שהוא לא מפריש אינסולין, בעיות, צרות, מדבקות, זריקות. מאיפה זה בא מפיצוץ? מהמפץ הגדול? מחורים שחורים ששאבו אנרגיה? אתה מבין מה אני מתכוון?
אז אין הוכחה.
יש מלא הוכחות.
למי שמחפש הוכחה, אין הוכחה.
אין הוכחה. למי שמחפש הוכחה, יש מלא הוכחות. אתה יודע, בתורה, בקבלה, סודות. אני מסתכל
על... אתה לא הולך לשם.
אני הולך לדברים הפשוטים, אחי. מי ברא אותנו?
כן.
אחד אוהב כך, ואחת אוהבת כך, ואחד יותר נמוך, ואחד יותר עצוב, ואחד כך, והמראה הזה שונה מהמראה ההוא, וכל אחד יש לו את האופי שלו, ואת הסוגיות שלו, ואת הדברים שלו, ואת הערכים שלו, ואת התובנות שלו, ואת היתרונות והחסרונות שלו. יש יצירת מופת שנקראת האדם. מי ברא את האדם? אז יש כאלה יגידו, שמה, אדם בא מהקוף, אבולוציה, אדם הקדמון. חלס, אחי, אתה מבין? איך יכול להיות שכל המערכת הזאת עובדת באופן כל כך מושלם ומדויק ויפה? ואם נגדיל עכשיו את הדבר הזה פלט ונגיד איך השמש עומדת בדיוק 150 מיליון קילומטר מפה, ולאור ממנה לוקח 8 דקות להגיע עינה, ואיך מאדים רחוק 225 מיליון קילומטר, ואיך הירח בדיוק 300 אלף קילומטר, שנייה במהירות האור, ואיך הגלקציות האלה והחורים... אתה מסתכל, אתה אומר, יש סדר, ולכל סדר יש מישהו שסידר את הסדר הזה. יש מסדר לכל סדר, זו הוכחה מושלמת שיש אלוקים.
התחלת לראות נשיונל ג'אוגרפיק, אני מבין.
לא, אני תמיד חוקר חלל, אתה יודע את זה, אני תמיד חוקר חלל.
אני אגיד לך איך אני רואה את זה. מישהי שאלה אותי לפני איזה שבועיים, שבוע, למה נברא העולם?
וואו.
ואני כזה, אוקיי, סבבה, בוא ננסה לענות על השאלה. מאיך שאני רואה את זה. מאיך שאני רואה את זה. אני לא יודע מה התשובה. שוב, אני לא יודע איך העולם עובד. אם היה לי ספר הוראות, מתישהו... עוד 100,000 שנה, ירדו פה חייזרים, או משהו, והם הביאו לנו, קחו, זה ספר הוראות, ככה העולם עובד, מדהים. עד אז אין לי מושג. איך שאני רואה את זה? רק ככה אני יכול לדעת, איך אני רואה את זה? למה נברא העולם? אלוהים, לפני שהוא ברא את העולם, היה אור אינסופי. היה לבד. אינסוף. מה זה אומר שהוא אינסוף? זה אומר שאין עוד משהו מלבדו. יש רק אותו. רק אור אינסופי. עכשיו, בעצם זה שהוא לבד, זה אומר שאין לו יחס לעצמו. זה אומר שהוא לא יכול לחוות את האור שהוא. למה? כי אם עכשיו אנחנו פה מסתובבים, ואתה אומר לי, אני תופס את עצמי כבן אדם נדיב. נגיד אתה ככה תופס את עצמך, אתה בן אדם נדיב. עד שלא תעשה משהו נדיב, עד שלא תעשה מעשה נדיב, לא תוכל להרגיש איך זה מרגיש להיות נדיב. לא תוכל לחוות את הנדיבות. אז כשהוא היה אור אינסוף, והוא היה לבד, כי אין עוד מלבדו, שאתה אינסוף, אז אין עוד משהו חוץ ממך, הוא לא יכל לחוות את האור שלו. אז הוא נתן לעצמו מתנה, וברא את הסוף, שזה אומר היחסיות של עצמו. הוא צמצם מעצמו, הוא צמצם את חלק מעצמו, וברא את הסוף, כדי שהוא יוכל לחוות את עצמו, כדי שהוא יוכל להרגיש איך זה מרגיש להיות אור אינסוף. אוקיי? ואז הוא ברא אותנו. ואז הוא שם עלינו את המשימה, הוא הטיל עלינו את המשימה, שכשאנחנו נבחר בו, יש לנו זכות בחירה, נכון? נתן לנו זכות בחירה. ברא אותנו בצלמו ובדמותו. יש לנו בחירה חופשית. אם אנחנו נבחר בו מרצוננו, זה אומר שאנחנו עוזרים לו להתגלות בסוף. אנחנו עוזרים לו להתגלות בעולם, ואז הוא מקבל את האפשרות לחוות את עצמו. ואז מישהי שאלה אותי, כן, אבל איך אתה יודע שזה ככה באמת עובד? אמרתי לה, אני לא יודע, אבל ככה אני בוחר לראות את זה.
שמע, זה מדהים, הדרך שלך אמרתי לך כבר לא פעמים, שאתה רב בהתגלמות, עדיין זה לא יצא החוצה. אולי יום אחד נראה אותך עם איזה ציצית, אחי, ושתי בנדנות, אחי.
תחיל משבת.
אבל אשריך ואשר חלקך, זה יפה מאוד מה שאתה אומר. זה מחזק מאוד מה שאתה אומר, וזה נשמע טוב לאנשים שהם רחוקים מהדת, כי יש בזה היגיון.
כן.
זה לא משנה אם השם יכל להיות עם האור שלו עם עצמו, לא יכל להיות עם האור שלו עם עצמו. בסוף הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להטיב עם האדם. אתה מבין? בעיקר עם עם ישראל. ואני חושב שברגע שאדם מסתכל על זה, ומבין שהמתנה הזו לחיות, לקום, לעשות, לפעול, להיות בחיים, לבוא, לבצע, מישהו רוצה להטיב עמך, הוא נותן לנו הזדמנות. אתה מבין מה אני מתכוון? זה גם מתחבר לשאלה ש... האישה הראשונה שאלה, באמת, האם יש אלוקים? תוכיח לי שיש אלוקים. זה הוכחה מושלמת לזה שאתה רואה שאלוקים ברא אותנו כדי להטיב עמנו. לא משנה שאחד יותר קשה לו, ואחת יותר מורכב לה, ואחד יותר עם תסביכים, ואחת יותר עם קשיים. בסוף הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, וזה גורם לאדם לעשות דברים טובים בעולם. הזכויות הן שלנו. למה הקדוש ברוך הוא צריך שנברך על הפירות? למה הוא צריך שנברך על הירקות? למה הוא צריך שנברך על הסעודות? למה הוא צריך, אחי, שבשבת, אחי, תעשה קידוש על הלחם? הוא רוצה להטיב עמך. הרבה לנו תורה ומצוות. שנגדיל תורה, שנאדיר תורה. עכשיו יש כאלה, יגידו, שמה, מה, רק התורה, לא יכול להיות. זה כבר שאלות עמוקות. אבל בסוף אתה מבין שיש מנהיג, יש בעל הבית לעולם. ואנחנו רואים את זה בחוש כל יום, מכל מיני פלטפורמות, מכל מיני אזורים, מכל מיני סיטואציות, מכל מיני מקרים, מכל מיני חוויות שאנחנו חווים ביום יום, מכל מיני ניסים כאלו ואחרים, איך שדברים מסתדרים לטובה, ובן אדם פתאום אומר, יואו, תשמע, איך יכול להיות, איך הכל מתחבר, כמו פאזל. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לנו טוב. ואנחנו מחזירים לא טוב. אתה מבין? זה זן את כולם.
יש עוד שאלה שאני שומע. האם משהו כמו שקרה לחבר שלך, גורם לך לפקפק באמונה? זה שמישהו מת, או מה שקרה בשביל אוקטובר, האם זה משהו שיכול לגרום לך לפקפק באמונה?
שמע, אמרתי לך, אני עכשיו קרוב. חזרתי מלבנון.
יותר קרוב.
חזרתי מלבנון, עכשיו היינו שם חודש וחצי. ואחרי שחזרנו וסיימנו, שבועיים לאחר מכן הודיעו לנו שחבר טוב נהרג בעזה, הוא ועוד מישהו שלא הכרתי, הוא גם סוג של חבר של החבר, באמת חבר טוב, מישהו שמאוד אהבנו, קרס עליהם מבנה. ועכשיו אתה שואל אותי, תשמע, האם דבר כזה גורם לך לפקפק באמונה, לא לפקפק באמונה? אמרתי את זה הרבה פעמים, אני כותב על זה בספר. החברה הראשונה שלי בגיל 16 נהרגה בתאונת דרכים, שאני ואבא שלי נסענו לתל אביב, ובבוקר אותו הכביש שהיינו צריכים לעבור בו היה חסום. ולאחר שחזרנו מתל אביב, קיבלתי טלפון מחבר, אומר לי, תשמע, אתה לא מאמין, אני הייתי אז בן 18, היא נפטרה בגיל 16, עליה שלום, וחבר אומר לי, תשמע, לידור מתה. ואתה כאילו ראית את התאונה, זאת אומרת, ראית את הרכב הפוך, ואת החלקים על הרצפה, ואת כל הדברים, אתה יודע, של הפנסים, ושל האוטו עצמו, כל השלדה וכל הדברים, ולא שיערתי שזאתי חס ושלום, כן? ואיבדתי הרבה מאוד אנשים בחיים, היו לי מלא פעמים סיבות פלד לפקפק באמונה שלי בקדוש ברוך הוא, ודווקא זה ישמע עזוי להגיד את זה, וגם כואב, וגם אולי חס ושלום יכול להיות איזה משהו מתנסה בעיני הציבור, אבל זה באמת לא מעניין אותי. דווקא דברים כאלה מחזקים לי את האמונה בקדוש ברוך הוא, כי אני יודע שמי שנתן חיים יודע בדיוק מתי לקחת חיים. לא סתם אומרים, השם נתן, השם לקח, היא שם השם מבורך. הוא יודע מה טוב, אני לא יודע מה טוב. יכול להיות שמושיקו עכשיו נפל עליו המבנה והוא נהרג, זהו, סיים את התיקון שלו, הוא בא לעשות א' ב' ג', עכשיו הוא עלה למקומות עליונים, מקומות גבוהים, שם הוא עושה מה שצריך לשבת, הוא משהו צריך לעשות, יושב, לומד תורה, עושה דברים, אתה לא יודע מה התיקון שלו. אם היינו יודעים מה התיקון של כל אחד ואחד מאיתנו, לא היה לך שאלות? יש סיפור מדהים על זה, שאחרי זה תזכיר לי, אולי ככה ניגע בו, פשוט אני לא רוצה עכשיו להתחיל לדבר 5 דקות, יש סיפור מדהים על זה באחד הספרים של הרב שלום ארוש, אבל בגדול, זה גורם לי להתחזק יותר, כי אני מבין, יש מסדר לעולם, עזוב אותי מזה. אחד נפטר בגיל 80, אחד 90, אחד 20, אחד 15. גם אני ואתה, אנחנו לא יודעים מתי נעלה לבית עולמנו. אבל אתה יודע שמתי שאתה צריך לעלות לבית עולמך, והיא מה אתה תעלה לבית עולמך? אלא אם כן, נגזר עליך גזרה, ופתאום אתה נותן צדקה. הצדקה יכולה להציל ממוות, יכולה להאריך לך את הימים, גם בעוד 20 שנה. אבל אתה מבין שאתה רוצה להיות אדם פשוט, לא להרוג את עצמך במחשבות יותר מדי. אז גם שקורים סיטואטות כאלה, אני לא מפקפק באשם, אני יודע שיש בעל הבית לעולם. עם כל הכאב, וזה כואב לי גם, אני בן אדם. אתה יודע שהוא נפטר, כמה דמעות ירדו לי, שנפל עליו המבנה, חבר הודיע לי, שולח לי תמונה, אתה יודע כמה בכיתי, כל היום ירדו לי דמעות. עשה לי רע בלב, אבל לא פקפקתי באשם, כי הוא יודע מה טוב.
כן. יש את השיר הזה של אביתר בנאי. על חנן בן ארי, שהוא אומר לו כזה, שהוא מקנה בו על זה שהוא נולד עם אלוהים בכיס, והוא מקנה בו על זה שהוא מצא את אלוהים באמצע החיים, ואני כזה, הרבה אנשים דתיים מגיעים אליי, המון, בשנתיים האחרונות, כל הזמן אנשים דתיים מגיעים אליי, בעיקר כאלה שנולדו דתיים, אנשים דתיים, ואתה יודע מה אני מזהה? מי שנולד דתי, מי שנולד עם אלוהים בכיס, תמיד יהיה באיזשהו מאבק, תמיד יהיה לו כל מיני שאלות. מי שמצא את אלוהים באמצע החיים, שלא נולד איתו, נגמר המאבק.
זה מה שאתה חושב?
ככה אני מרגיש. ככה אני רואה מהאנשים שמגיעים.
למה?
אין מאבק.
למה?
אם אתה מצאת אותו, ולא קיבלת אותו בכיס, אם אתה זה שהלכת ומצאת אותו, אתה לא מפקפק בזה יותר. נגמר.
שמע, זה נכון מה שאתה אומר איפשהו, אבל דווקא תדע לך, כשאדם עכשיו נולד בבית דתי, ניקח עכשיו בן של איזשהו אדמור, שכל המשפחה אדמורים, כבר 100 שנה, אבא והסבא, והסבא של הסבא, והסבא של הסבא של הסבא, כולם אדמורים ושושלת במשפחה, וכולם ממשיכים, מן הסתם שילד כזה ייוולד למשפחה כזאת, ישמור תורה ומצוות כל ימי חייו, ישמור תיארת המשפחה שיגדל בלי שום בעיה, תמיד יהיה בעל מצוות, ילך לבית הכנסת, יעשה מה שצריך, הוא נולד לתוך זה, הוא רגיל לזה. ניקח עכשיו אותי, כי אני לא מכיר את רוב האנשים שיצפו בסרטון הזה, בעל תשובה שבגיל 30 החליט לעצור את כל התאוות והנאות העולם, הרבה הרבה יותר קשה להתקרב להשם, מאשר אחד כזה שכבר גדל לתוך זה ונולד לתוך זה.
בגלל
כי פה, כי פה השאלות מתחילות.
בגלל כל החטאים?
בגלל כל החטאים, בגלל כל העבירות, בגלל כל השאלות. למה אני לא מקבל? למה ככה? למה אני מתקרב ויש לי קשיים? למה אני מניח תפילין ואני מחבל בעיתות? למה אין לי כסף? למה חסר לי? למה אין לי אישה? למה אני עובר איסורים? למה פתאום אני חולה? למה, 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 למה? הרבה יותר קשה לבעלי תשובה או לבעלות תשובה שמתחזקות בגיל 20, 30, 40, פתאום, ככל שאתה גם מתבגר, זה יותר קשה, כן? לעשות הצעד הזה, ויאללה, אלוקים, הכל טוב, אין מאבק. המאבק פי 100 יותר קשה.
אבל אין לך ספק.
תמיד יש ספק, פלט, גם לאנשים שגדלים בבית דתי, תמיד יש ספק. הם קשה להם מהבחינה הזאת שהם לא ראו את מה שאני ראיתי. הם לא ראו את מה שאני ואתה מכירים. אז הם, וואי, תשמע, מה יש בעולם בחוץ? והעולם מסקרן, הרבה דתיים שהם נופלים, חס ושלום מהדת, הם נופלים בגלל הסקרנות. אז אנחנו כביכול כבר חווינו את זה, אז אתה בא אליהם מנקודת מבט, טוב, תשמע, אין לך מה להרוויח בחוץ, כי הכל הבל הבנים. כן, אבל אתה חווית, אני לא חוויתי. זה מאוד משתנה. כל הזמן יש קונפליקט בין היצר הרע ליצר הטוב, בעיתות, צרות, מחשבות. אבל הרבה יותר קשה להגיע ממקום שאחי, אין לך את אלוקים, 30, 31 שנה, גם לא גדלת לתוך זה, ופתאום, יאללה, תשמע, בורא עולם, אני אולי נדחה. בוא נעשה, תסביכים של גוגו מגוג, אחי. אתה בא לך לפעמים להשתגע.
איפה הקשיים שלך?
היום?
כן.
היום ברוך השם, אתה יודע, הכל התעדן, ועבר בדרכים הרבה יותר יפות בטובות. בהתחלה, הקשיים שלי היו בזה שאני, עד היום אני משלם על זה ביוקר, כן, אני מחפר על החטאים שעשיתי, לכן יש הרבה איסורים, הרבה קשיים נפשיים, הרבה דברים שהם יכולים להשתלב בחיים. אבל היום הקושי האמיתי הוא ביפקות הזאת, לדעת שהכל לטובה מוחלטת. אמונה יש, ביטחון בהשם, ברמה מאוד גבוהה יש, הכל יש, תפילות, לימוד תורה, הכל, 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 חגים, מצוות, צומות. אבל תמיד לדעת שהכל לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה, קורה לך משהו, בום, ביטוח לאומי, עכשיו טרח, פה, שם, העם, עניינים, חפירות, אנשים, זה, צרות, הכל לטובה, הכל לטובה. זה המלחמה שלי לפחות. בתמיד לזכור, הכל לטובה, אתה לא יודע מה יהיה, חכה עוד קצת, אם הראו לך מסך, תראה מה יהיה, תצרח מרוב שמחה. אז זה המלחמה שלי, תמיד לדעת, הכל לטובה, כי זה יורד לכל ההיבטים. אתה מבין מה אני מתכוון?
כן.
תשמע, זה פודקאסט. לא הבינו את הצד הזה שלנו, זה הולך להיות הכי חרבות לתוך הגרונות של האנשים,
זה
הפגזות אוטומיות, אחי.
הכל לטובה הזה, דיברנו הרבה על הסיפור של איוב, אבל אני מבין אותו היום טיפה, אני מבין עוד זווית שלו היום.
זה כל כך מטורף, בלד.
זה אבסורד, אתה יודע, זה אבסורד כמה שהכל לטובה.
אגב, יש כאלה אומרים שלא באמת היה סיפור עם איוב.
כתוב, נגמר. נגמר.
לא, לא אני איתך.
בוא קח עוד תיאוריה.
זה משל מטורף.
בוא קח עוד תיאוריה חמודה. שתעשה פה הרבה סדר למאזינים גם. התחלתי לחקור את קהלת.
כן.
אוקיי, כל מיני מחקרים. יושב, מנסה להבין את הספר הזה. עכשיו, מי שכתב את קהלת זה שלמה המלך. הבן של דוד.
החכם מכל אדם.
החכם מהאדם. הוא כתב את קהלת. עכשיו, ככל שאני לומד יותר את קהלת, מה שאני הולך ומבין יותר ויותר, זה שרק בן אדם שעבר את החיים של שלמה המלך, שזה בן אדם שהיה לו הכל, שזה בן אדם שהיה לו 1,000 נשים, 1,000 ארמונות, 1,000 סוסים, 1,000 זהב, רק כזה בן אדם יכול לכתוב ספר כמו קהלת. אם עכשיו תיתן לבן אדם שלא היה שלמה המלך, כשב תכתוב ספר, הוא לא יכול לכתוב, הוא לא יכול לתפוס את ההבנות, הוא לא יכול להגיע לרמה של ההבנות של קהלת. מה זה אומר לי? מה זה מראה לנו? זה מוכיח את זה ששלמה המלך זה בן אדם אמיתי. אז לך לכל המפקפיקים, ותשאל אותם, שלמה המלך זה בן אדם אמיתי? התשובה היא כן, איך אתה יודע? כי הוא כתב את קהלת. קהלת זה, 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 זה ספר שרק בן אדם שעבר את מה ששלמה המלך עבר, שזה היה מלך, שהוא היה חכם באדם, והיה לו הכל, יכול היה לכתוב. אז זה מוכיח לי, הוכחה, חיפשנו הוכחות קודם, ששלמה המלך היה בן אדם אמיתי. אז אם שלמה המלך היה בן אדם אמיתי, הכל אמיתי.
שריך, אחי, כל הכבוד, איפה שאתה מחזק
אחד ועוד אחד, שווה שתיים.
מחזק את שלמה המלך עליו השלום. אתה יודע, הרב סמיר כל שבוע מדבר על בהרצאה שלו, פותח מספר משלה, איזה דברים, איזה משלים. זה לא רק שהיה אדם החכם מכל אדם, הוא בחר בחוכמה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה בחרת בחוכמה, אני אתן לך הכל. הוא ידע לשמוע את שפת הציפורים, שפת הצמחים, הוא היה שומע עצים מדברים זה עם זה. הוא היה חכם מכל אדם. כן. אז אפילו בן אדם אומרים לי, תשמע, זה, זה. אחי, אתה לא יותר חכם משלמה המלך. קח את איינשטיין ואת ניוטון, תחבר אותם ביחד. שלמה המלך זה IQ פי 9,000 יותר גבוה. רק מלך המשיח, שיבוא בעזרת השם, יהיה גדול בחוכמתו משלמה המלך. אבל שלמה המלך היה חכם מכל אדם. עם מי אתה מתווכח? עם בן אדם שכמו שאמרת, היה לו הכל. דוד המלך גם. היה לו הכל מכל כל. איזה תהילה. תחשוב עכשיו, הוא שולח אבן, חלוק נחל לתוך גוליית, היה לו פה, כולו היה הגנה מושלמת, כן? כסדות ושכפצים, ופה במצח היה לו נקודה שהייתה חשופה. אז דוד המלך הכניס לו את החנוק נחל בדיוק לפה, לתוך המוח, תוברג אותו במקום. תחשוב איך כולם, איזה אהדה, דוד מלך ישראל, חי וקיים, צועקים, שרים, ומה הוא אומר כשהוא הולך? מה הוא אומר? הוא מוריד את הראש למטה, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הולכתי בגדולות ובנפלאות ממני, אחי. זה לא אני בכלל, זה השם יתברך, בוא נתת לך המכות עכשיו.
בוא נתה קולט.
זה השם יתברך, דוד המלך אומר לך, מי אתה בכלל שתתגאה? תוריד את הראש למטה, אתה מחפש לי הוכחות. מי בראת העולם? מינה על הבוק, מי בראת העולם?
דוד המלך, אתה אומר.
מי בראת העולם? דוד המלך.
אתה קולט?
שהיה עומד על הסוס ועורך עצים.
אתה קולט שזה...
הרדוף אויבי והשיגים, ולא שוב עד כלותם. הוא היה רץ על הגופות, פלדיו. וכל חץ היה הורג 1,000 איש במכה. הרדוף אויבי והשיגים, ולא שוב עד כלותם. הוא היה רץ על גופות, שומע? הוא היה לוקח 400 צדיקים למלחמה. מול 15,000, 20,000. היה לוקח 400 צדיקים, היו עושים תענית, קמים בבוקר, לומדים תורה, מתפללים, מניחים תפילין. כל שאר האנשים מתפללים, אחי, בארמון. הוא ו-400 צדיקים, קודש קודשים, אחי, יוצאים לקרב. אף אחד לא היה נפגע. דוד המלך אומר לך, תוריד את הראש, אחי, את חפש יותר מדי. תוריד את הראש, אלוקים, לא גבה ליבי, מי אני בכלל? תודה רבה שאני חי, עד היום האחרון שלו, אחי, תודה רבה, תראה את ספר תהילים, תראה איזה מזמורים, תראה איזה תשבוחות, גם בזמנים שהיה בחרדות. איזה זמירות, איזה תשבוחות, איך הוא מהלל את השם, הכל הוא זורק על השם, הכוח שלי, התהילה שלי, הכסף שלי, הזה שלי. שמע, זה הזיה, אתה היום נותן לבן אדם 1,000,000 שקל, הוא נה שם לך רולקס על היד, קונה לך איזה מזרטי, אחי, עם ג'אנטים 19 אינץ' משוויץ, שם לך איזה אייפון, ככה מדביק אותו לפרונט, לדשבורד, נוסע עם יד אחת, בטיילת בתל אביב, חושב אני אבו דאבי, ואז אנשים לא מבינים למה לא מקבלים כסף. תוריד את האף, אחי. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך מיליארדים, אבל הוא בוחן אותך. אם הוא נתן לך 1,000,000 ותראה איך אתה מתנהג, אז שווה לו לתת לך מיליארדים או לא? מה אתה חושב, דוד המלך, שלמה המלך, סתם הגיעו לאן שהגיעו פלד, הם ידעו טוב מאוד למי שייך הכל, אחי.
גם קצת צניעות, אתה יודע? מה אתה מתווכח? זה אנשים גדולים. כאילו, אם... אני רואה את זה ככה. אם דוד המלך, אם שלמה המלך אמר משהו, במקום לנסות להתנגח בו, תן לי לנסות להבין למה הוא התכוון. אם הוא, שהוא החכם באדם, אמר בקהלת, אין משמעות לכלום מלבד השמחה, שתדע, קהלת, זה ספר שהוא כביכול אפל, וכואב, ופילוסופי, והכל הבל הבלים. אבל, מה שאנשים לא יודעים, זה שהמילה שמחה מופיעה בו 17 פעמים. בכל התורה, היא מופיעה 16 פעמים. זה ספר על שמחה. זה אומר, אתה רוצה משמעות? תהיה בשמחה. מה זה, מה זה להיות בשמחה? זה משה לימד אותנו. אתה לא יכול לשמח את עצמך. הדרך היחידה שלך להיות שמחה, זה רק אם תשמח מישהו אחר. שלמה המלך אומר את זה. במקום להתנגח בו, ונסות לחשוב שאם יהיה לך מיליון שקל, תקנה מזרתי, זה מה שיעשה אותך שמח, תנסה להבין למה הוא התכוון.
בוא נקח את הכיפה, אחי, אתה אקבר דוס, פלדיו.
תנסה להבין למה הוא התכוון.
מה אתה עושה פה, אחי? מה אתה עושה פה? לך תחזיר מיליונים בתשובה, ים תורף.
וואלה.
אתה איש חכם מאוד, אחי, השם אוהב אותך מאוד. וואי, וואי, תשמע. אמרת מקודם, רק שבת, שבת, לא, אחי. זה לא רק שבת, אחי. כבר את עבודת המידות עשית, יש לך מידות נפלאות, אחי. זה יום אחד, בעזרת השם, לקחת על עצמך, אתה יודע, דברים קטנים. אחי, זה יפה לך. כיף לראות את זה. מי מדבר ככה? אף אחד לא מדבר ככה. נפגשתי עם מלא אנשים לפודקאסטים, אתה יודע, כל מיני מנטורים, מדברים איתך על כסף, הצלחה, ודברים גשמיים. לא מדברים איתך על הדברים האלה בכלל. כולם אוהבים את השם, אני אוהב את השם, תוכיח שאתה אוהב את השם. אתה מוכיח לבן אדם שאתה אוהב אותו, איך? איך אתה מוכיח לדני שאתה אוהב אותה? איך? אתה יורק עליה חס ושלום? אתה נותן לה סתירות חס ושלום? אתה קונה לה פרחים, אתה אוהב אותה, אתה מחבק אותה, אתה מעריך אותה, אתה מעצים אותה, אתה מעשיר אותה, אתה מגביע אותה. בן אדם כל היום הולך, יורק על השם, אחי חס ושלום. עושה עבירות, עושה חטאים, נופל פה, נופל שם, לא שופט אותם. אני עשיתי את זה מלא, עד שהגעתי לאן שהגעתי. גם אני הייתי אחד מהם. אבל אני תמיד מנסה להוכיח, אני נלחם על המקום הזה. תוכיח את האהבה שלך במעשים. תוכיח את האהבה שלך לא בדיבורים, במעשים. תקבל על עצמך דברים קטנים, תעשה מה שאתה יכול. גם אם עכשיו תניח תפילין 5 דקות ביום, 4 שנים קדימה, תעשה מה שאתה יכול, אבל אל תעבוד על עצמך. אל תחפש הוכחות ולא תוכחות ולא דברים ולא עניינים מאנשים אחרים, תשמע, זה ככה. תאהב את השם ותוכיח לו במעשים.
אמרנו, אם אתה מחפש הוכחות, נגמר.
אין הוכחות.
לא תקבל.
תראה, לא, אני לא על שאלות בכלל, השתבח שלי.
רק מעצם זה שאתה מחפש את ההוכחה, באותו רגע, איבדת את כל הסיכוי לקבל הוכחה. בזה שחיפשת, אין הוכחות.
חד משמעית.
למרות שהרמב״ם נתן הוכחות.
תשמע, גם שלמה המלך, יש מלא הוכחות היום, אתה יודע, ליציאת מצרים, לכל הדברים, הכל מוכח, אחי, אתה יודע, הארכיאולוגיה שם, החופרים בירושלים, דוד המלך, כל מה שמוצאים בארמונות, יש מלא הוכחות לזה שזה היה וקיים. תקשיב, פלד, בן אדם שמחפש הוכחות, זה בן אדם שלא ימצא, וגם הוא לא יאמין למה שהוא ימצא, כי זה לא יוכל לספק אותו באמת.
גם אם זה יהיה מול העיניים שלו, הוא לא יוכל לראות את זה.
הוא לא יוכל לראות
את זה. לא יוכל.
לא.
וכמה זמן זה היה מול העיניים שלנו, ולא יכולנו לראות את זה, עד שהחלטנו לראות את זה.
נכון.
נכון? זה היה תמיד מול העיניים. מה? הנה. זה הקטע ב... זה הקטע. אחד החידושים של היהדות, זה שהעבודה הרוחנית מטרתה לשרת את העולם הגשמי. העולם הרוחני מטרתו לשרת את העולם החומרי. מה זה אומר? שאברהם ישב מחוץ לאוהל, אחרי הברית מילה, הוא בן 100, אחרי הברית מילה, ישב מחוץ לאוהל, 3 ימים אחרי הברית מילה, אלוהים בא לבקר אותו. משם הביקור חולים. אלוהים בא לבקר את אברהם, אחרי הברית מילה. ודיבר איתו. אברהם ואלוהים היו בתוך שיחה. שזה הרמה הכי גבוהה שאתה יכול לשאוף אליה, לדבר עם אלוהים.
כן.
כאילו, זה הם... וואלה, זה שאיפת החיים. זה כאילו, זה אני מדמי, זה המדיטציה הכי עמוקה שיש. שיחה עם אלוהים, הוא היה שם. כן. ואז, תוך כדי שהוא בשיחה עם אלוהים, הוא קלט בזווית העין 3 אורחים, מתקרבים אל האוהל. הוא אמר לאלוהים, שומע? סבבה לי, כאילו, השיחה הזאת, הכל טוב, אני נהנה, הכל סבבה, אבל יש פה אורחים, תן לי רגע להריח אותם, ונמשיך אחרי זה. ואלוהים כאילו, צא לדרך, הכל טוב. ואז אתה מבין מזה, שכל העבודה הרוחנית היא בכלל נועדה לשרת העולם הגשמי. למה? כי כשאני מסתכל עליך, אני רואה צלם אלוהים בתוכך. אז, 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 אז ההוכחה היא מול העיניים.
נכון.
היא תמיד מול העיניים. נכון. היא תמיד הייתה מול העיניים.
נכון.
אז מה אתה מחפש?
תשמע, קח בלון, נפח בו אוויר. בלון. קשור אותו, ותעזוב אותו. הוא אפילו אל תעזוב אותו. האוויר בתוכו. הוא כבר מלא, הוא עולה למעלה, הוא צף באוויר. הכנסת בתוכו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא נפח בנו נשמת חיים. זה חלק אלוה ממעל. כולנו ביחד, כל עם ישראל, חלק קטן מהקדוש ברוך הוא, נשמות מחוברות ביחד. זה ההוכחה הקלאסית. מה יותר מזה? אתה לוקח בלון, מה אתה עושה? אתה מכניס מעצמך אליו. פתאום הבלון מקבל נשמת חיים. אתה נפחת בו נשמת חיים. זה פסיכי. האוויר בתוכו. האוויר מאיפה הוא האוויר? ממך. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, נפח בנו נשמת חיים, מה יותר מושלם מזה מלראות את זה ככה? גם כל אחד אמרתי לך, יש לו את התיקון שלו, שזה בכלל עושה סדר. אם כולם עכשיו היו חיים עד גיל 100, עד גיל 200, בלי חולי, בלי בעיות, בלי נשירת שיער, בלי צרות, בלי דיכאונות, בלי משברים, בלי קשיים, אתה אומר, טוב, שמה, יש פה איזה תהליך רובוטי, כולנו אותו דבר. לא, אתה רואה איזה יופי, העץ הזה עולה לפה, החיה הזאת מפה, החיה הזאת לשם, זה לפה, זה לפה, הוא לפה, הים, עולה, צף, אוקיינוסים, מערבולות, רעידות אדמה, אתה רואה איך העולם, שמה, רק מלהסתכל איך הכל עובד באופן מושלם, אף על פי שיש הרבה קשיים.
אבל אתה יודע מה אני רואה הרבה?
זה גורם לך וואו, יש מנהיג.
אתה יודע מה אני רואה הרבה? זה אנשים דתיים. יש איזו השתוקקות אצל אנשים דתיים, הרבה פעמים, לנסות לשכנע את אלוהים לאהוב אותם. עכשיו, בזה שאתה מנסה לשכנע את אלוהים לאהוב אותך, אתה בעצם שם עליו את האחריות. עכשיו, האחריות עליך, אתה תחליט מתי לאהוב אותי ומתי לא לאהוב אותי, זה האחריות שלך, אני פה אמשיך לנסות לשכנע אותך לאהוב אותי. בינתיים, אלוהים אוהב אותך כבר. אלוהים אוהב אותך. הוא כבר אוהב אותך. מעצם זה שנולדת, בום, שם אותך פה ביום שנולדת, אתה עכשיו חלק מתוך פאזל, הגעת בדיוק ברגע שהיית צריך, אלוהים אוהב אותך. אם היית מבין שאלוהים אוהב אותך, אז היית מבין שאתה לא צריך לשכנע אותו לאהוב אותך, וכל מה שהיה נותר לך לעשות, זה היה שם עליך את האחריות. להפיץ את האהבה שלו החוצה. אתה לא יותר משכנע אותו לאהוב אותך, אתה יודע שהוא אוהב אותך, ועכשיו כל האחריות עליך, להפיץ את זה החוצה.
מדהים. הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחד מאיתנו, פי 3,000 ממה שאבא שלך ואימא שלך וחברה שלך וכל מי שהכרת אי פעם אוהב אותך. ואנשים לא מבינים את זה, הם חושבים שחס ושלום השם עושה רע.
איזה רע?
שחס ושלום השם לא רוצה להטיב עמנו, שהוא רוצה להניש אותנו. הנה, חטאתי, אביתי, שמע, יש ככה. השם טוב, מושלם. פשוט זה היצר הרע שבתוך הראש שלנו, פעם הוא היה חיצוני, היום הוא נכנס לנו פנימה, מתעתע את כולם. מתעתע את כולם. מבזה את כולם. אתה יודע, עכשיו יצא ממני, מישהו בא לפגישה, בחור צעיר, דתי, בן 18. שמע, הוא מספר לך סיפורים. אני אומר, השם ירחם ויציל. איך הגעת לזה? איך הגעת לזה שהשם שונא אותך? איך הגעת לזה? גם אם אתה לא גדול הדור, גם אם האישה לא הכי צדיקה בעולם, אז מה?
מעצם
השם
אותך.
השם אוהב אותנו. הוא בחר בנו. עוד הרבה לפני שאבא ואמא שלך בכלל בחרו בך וחשבו עליך, וגם סבא של סבא, של סבתא, של דודה, של אבא, עוד הרבה לפני זה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך וידע בדיוק מתי להביא, מתי להוריד אותך, והוא רוצה לתת שפע לכולם, ופרנסה לכולם פלד, ואהבה טובה לכולם. פשוט אנחנו מונים את זה ממנו, על ידי המעשים שלנו, המחשבות שלנו, התובנות שלנו, הדיבורים שלנו. הכוח של יהודי זה לא בכוח השרירים, זה בכוח הפה שלו. זה בכוח הפה שלו. יהודי אחי הוא חזק בפה. אנחנו לא יכולים להתמודד עם כל הלחימה הזאת, לא עם איראן ולא עם סוריה ולא עם... עם, אתה יודע, עם טורקיה, ולא עם לבנון, ולא עם ירדן, ולא עם מצרים. אתה לא יכול, אחי. נכון שיש פלא פלאות, כיפות ברזל, מטוסים, הכל, ופעם אחת בתקשורת לא שיפחו את השם יתברך. השם יתברך לוחם את המלחמות, השם יתברך נותן את הישועות, השם יתברך מניע אותנו, מניע את העולם, מסדר דברים, כמו שאמרנו. השם יתברך הוא בעל הבית על העולם. הכוח שלנו זה בתפילות. אם דוד המלך היה חושב שהוא חזק, והצבא שלו חזק, הוא היה לוקח לא 400 איש, היה לוקח 800,000 איש להילחם. הוא יודע, הכוח שלנו זה במחשבות שלנו, במעשים הרוחניים שלנו. לכן יש בן אדם, עובד, 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 אומר לו, למה אתה עובד ככה? תשמע, אני צריך כסף. מה אתה עושה בשביל להביא כסף מאחורי הקלעים? הוא אומר, מה זה אומר? מה אתה עושה בפן הרוחני שלך? אתה מתפלל, אתה מדבר, אתה מתבודד, אתה עושה, אתה שומר, אתה משקיע, אתה נותן משהו מעצמך, הרי יש לך יכולת. הוא אומר, תשמע, מה פתאום? זה, אני הולך לעבוד, אבל מה, אני אתפלל, זה יבוא לי כסף? אני אתפלל, תבוא לי אישה, אני אעשה. אנשים לא מאמינים שהשם יכול להושיע אותם. הם לא מבינים מה הפעולות שלהם יכולות להניב להם. לא מבינים מה הדבר הרוחני הזה שהם יכולים לקבל על עצמם, לעשות, כמו שאמרנו, יכול להביא אותם למדרגות הכי גבוהות שיש. אז הוא אומר, לא, אני אעשה בכוח עצמי. ואז בכוח עצמך, אלוקים אומר, איפה אני? תקרא לי, תכניס אותי לתמונה. קרוב השם לכל קרוב אשר יקרו באמת. תקרא לי קצת, אחי. תורף, אחי.
תורף. וזה מחזיר אותי לסיפור של איוב, שלא מחפש הוכחות. מבחינתי זה. זה כתוב, זה נגמר.
איך הוא הגיע לכל היסורים האלה פלט, ובסוף אשתו אומרת לו, כלל את השם ומות. הוא אמר למי, עד שתדברי כמו אחת הנבלות. השם נתן, השם לקח, איש עם השם מבורך. אם אתה שורט לבן אדם את האוטו, המשלוח בסופר לא מגיע בזמן, הוא מקלל את השם. הוא זועק על אשתו. הוא עושה צרות לבנים שלו. איוב שלקחו לו הכל, הרגו לו את הבנים, הפילו לו את חומות הבית, לקחו לו את הכסף, את הפרנסה, את העדר שלו. היה חולה בצרת, גירד את עצמו בחול. אשתו אומרת לו, כלל את השם ומות. אומר לה, מי את שתדברי כמו אחת הנבלות? השם נתן, השם לקח, היא שם, השם מבורך. תודה רבה, בורא עולם, אתה יודע מה טוב לי. התורה מספרת פלט שאחרי זה הוא קיבל כפל כפלה, היא מכופל פי 20.
ואתה יודע מה הוא קיבל הכי הרבה? וזה זווית חדשה שקיבלתי על הסיפור. גם אותו אני לומד. כשהוא נולד, לפני שהכל קרה, הייתה לו אמונה. היה לו הכל.
הוא היה צדיק.
הוא היה איש עשיר, היה צדיק, היה לו אמונה, היה נותן מעשר, היה מתפלל, היה מקריב קורבנות, היה עושה הכל. בעקבות כל מה שקרה, באו אליו שלושת החברים, היו איתו שלושה חברים, אמרו לו, אם קיבלת כזה עונש, זה אומר שחטאת, יש חטאים בעברך, זה מגיע לך. אלוהים לא טועה. ואז הגיע החבר הרביעי, שהיה כל השיחה, אבל לא דיבר, כי הוא הכי צעיר מכולם, והוא נתן להם כבוד, אליהו, חבר הרביעי. הוא אמר להם, לא הבנתם כלום. זה לא עונש. הוא עשה את זה בשבילו. הוא עשה את זה בשבילו. ואז איך אתה מבין את זה? בסוף הסיפור, הוא דיבר עם אלוהים. איוב, דיבר עם אלוהים. הם ניהלו שיחה אחת עם השני. שתבין כאילו באיזה רמה הוא. לפני זה הוא היה בן אדם רגיל כמוני כמוך. הרבה ילדים, הרבה כסף, הרבה כבוד. הוא היה שופט של הכפר, כולם נתנו לו כבוד, בדוק. בן אדם משכמו ומעלה. אבל בן אדם רגיל כמוני כמוך. בסוף הסיפור, הוא דיבר עם אלוהים. אברהם אבינו, משה, הוא הגיע לרמה הזאת. הוא עשה את זה בשבילו. הוא עשה את זה בשבילו, הוא הגיע לרמה הכי גבוהה שיש. הוא אשכרה דיבר עם אלוהים.
אז הקדוש ברוך הוא דחף אותו לתאום כדי שמשם יעוף למעלה.
בדיוק, בדיוק.
אתה יודע, יש סיפור מטורף עם זה. מספרים על ביצה אחת פלט שהתגלגלה לתוך כלוף של תרנגולים. וכשהביצה בקעה, בקע משם הנשר, והוא חשב שהוא כמו כל התרנגולים. הוא היה אוכל כמותם, והיה הולך כמותם, והיה מגרגר כמותם, ומאיר את כולם בבוקר, והכל אותו דבר, ממש חי איתם. עכשיו, זה נשר, אחי. אבל הוא לשיטתו חושב שהוא כמו התרנגול. יום אחד אף לו איזה נשר גבוה בשמיים, ופתאום מסתכל, הוא אומר, מה זה, אני רואה פה נשר עם תרנגולים, שהוא עושה בדיוק מה שהם עושים. אבל הוא לא תרנגול. זה הפריע לנשר. אז הוא אף מעליהם בסיבובים, וחיפש את הזמן הזה שהוא יהיה טיפה מופרד מהתרנגולים. ושהייתה לו את ההזדמנות, הנשר הזה ירד למטה במהרה, ממש התעופף למטה במהרה, ודחף את אותו הנשר שהיה למטה לתאום. דחף אותו לתאום. וכשהנשר נפל לתאום, חשב שהוא הולך למות. אבל מה עשה? מיד נזכר והבין שיש לו כנפיים. פרס את כנפיו והתחיל לעוף. כשהוא התחיל לעוף, הוא כבר התעופף למרומים. אתה לומד מזה שלפעמים הקדוש ברוך הוא דוחף אותך לתאום. ואתה, לא, אלוקים, אל תעשה לי את זה. אנחנו מתמסכנים, אנחנו חושבים שאנחנו תרנגולים. שאנחנו חלשים, שאנחנו עבודים, שאנחנו מסכנים, שאין לנו את היכולות. לפעמים אלוקים דוחף אותך לתאום. אומר לך עכשיו, תפרוס כנפיים.
כדי להראות לך.
להראות לך שאתה יכול לעוף.
להראות לך מי אתה.
להראות לך מי אתה. ובאותו הרגע אתה אומר, לא אלוקים, מה אתה עושה? אלוקים אומר לך, זה טוב בשבילך, פרוס כנפיים, בן אדם. תראה איזה סיפור, תראה איזה משל חזק. לפעמים אתה נדחק החוצה, אתה יודע, אתה אומר, לא, אני יוצא מהמשחק, יוצא. אלוקים אומר לך, אל תדאג, אני איתך, תאמין בי, תאמין בי. תאמין בי, אני אגביע אותך לגבעים שלא חלמת שקיימים. פתאום אותו נשר התחיל לעוף, 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 לעוף. אומר, וואו.
מה זה?
נהפכת להיות נשר. מה, לפני שנייה היית תרנגול? מה קרה? לא הייתה לי ברירה, אבל לפעמים פלט של האדם נגמרות הברירות, שם הוא מבין כמה הוא חזק. כי האדם לא יודע כמה הוא חזק עד שהברירה האחרונה שלו היא להיות חזק. אתה מבין?
זה קרל יונג אמר. קרל יונג, שהוא לא יהודי, אבל הוא התעסק הרבה בקבלה, בעיקר בשנים האחרונות שלו, ואם להקשיב למישהו שהוא לא אם להקשיב למישהו שהוא גוי, קרל יונג, זה הבן אדם כאילו שאני הולך אליו, תמיד. אמר, מהראשונים שאמר, אם לא מצאת את אלוהים, סימן שלא חיפשת מספיק נמוך.
מעניין מאוד, אחי.
אם עדיין לא מצאת את אלוהים, זה אומר שלא חיפשת מספיק נמוך.
שמע, איזה פודקאסט הצגה פלט. אף פעם לא דיברנו על כאלה דברים.
וואלה.
אתה רואה איך אני ואתה? לא שאלות ולא נעליים, תמיד אחי אנחנו שוכחים מהכל. שמע, זה מעניין.
כן, יש הרבה
אם עכשיו היינו עושים את הפודקאסט הזה בלייב, בהרצאה נוספת, זה היה פוצץ לכולם את המוח, אחי. אנחנו צריכים לזכור פה מה קורה, ואולי יום אחד לחשוב על זה.
כן.
תקשיב,
שיחה... פה אגב, פה לא חותכים. שיחה כזאת... פה זה השיחה, לא חותכים את זה.
לא, אבל שיחה כזאת, אחד לאחד, בלייב עכשיו מול 200 אנשים, עזוב רגע את ההרצאה, עכשיו את הפודקאסט, זה לא מעניין. תקשיב, זה גורם לאנשים ללכת הביתה בלי... אין ספקות. כי גם אתה כל כך מחדד אותם מנקודת מבט שלך, שאומרים, טוב, תשמע, אם פלט גם אומר, זהו, נגמר הסיפור.
אני אגיד לך את האמת. אני הרבה שנים הייתי סביב הבודהיזם. ובאמת הרבה אנשים צעירים באים אליי. חבר'ה, אני מדבר על זה הרבה. חבר'ה בני 22, 23, 24 מגיעים אליי, וכל בודהיזם, 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 בודהיזם. ואני מבין את זה. זה הגיוני. גם אני. כל הקעקועים שלי הם בפרשנות בודהיסטית. אבל מהרגע שהתחלתי להתקרב ליהדות, שגם לך יש הרבה חלק בזה. תחשוב, אנחנו מכירים כבר שנתיים.
יותר.
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 אני סביב, אני לפני 3 שנים לא ידעתי מה זה יהדות.
אתה יודע שבזכות הפודקאסט שעשינו אצלי בבית של ההורים בזמן, הגעתי לאן שהגעתי גם, הרבה בגלל זה. הסרטון של התודה,
של התודה,
הגיע לאיזה 500,000. זה הביא איתו איזה 4,000. אתה באת אליי, היה לי 200 עוקבים. אחרי חודשיים היה 4,200. מה קרה לך? זה הביא איזה 4,000 עוקבים הסרטון הזה. של אתה אומר שעה תודה ביום, אתה מטורף.
כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה להמשיך, לדחוף.
זה פודקאסט.
כל קורה.
מילה במילה, לעשות אותו מול קהל.
אוקיי, אז אני אומר, מהרגע שהתחלתי לחקור יהדות, להתקרב ליהדות, זה הרגיש לי הרבה יותר מחובר. בבודהיזם זה אף פעם לא הרגיש מחובר, זה הרגיש מאוד טוב ונכון.
אם אתה אומר את זה, זה נוקאוט לכל מי שצופה בזה. סליחה שקטעתי אותך.
לא, חופשי.
זה מאוד מחזק אותי, אני מאוד שמח שאתה חושב ככה.
אני מרגיש את זה, מה קרה לך?
מדהים, אני מכיר אותך, אתה יודע, זה לפרקים, כל איזה חצי שנה, 4 חודשים, 5 חודשים, נפגשנו כמה פעמים בחיים, 6?
כן, 10.
אבל אני עד לזה שבאמת, מהפעם הראשונה, לפעם השנייה, השלישית, הרביעית, מה שיוצא לך מהפה זה... ניסי ניסים.
בוא אליי לחדר, תראה כל הספרים של יד המיטה שלי, זה הכל יהדות, כאילו, זה הדבר הכי שמעניין אותי.
אשריך ואשריך ככה שהגעת לשם. נו, אז אם אתה אומר את זה, אחי, זה סתירה מצלצלת לכולם. זה סתירה מצלצלת לכולם.
שמע, כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה רק להמשיך, ואתה יודע, בסוף כל אחד יעשה את הבחירות שלו, הכל טוב.
כן, מדהים.
לגמרי, כל אחד...
לפחות יש לך כל כך את הבסיס, אתה מאוד מזכיר לי אותי בקטע הזה, כי אני ב... 3 שנים הראשונות מה עשיתי? רק אמונה וביטחון, אמונה וביטחון, אמונה וביטחון. את כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, ויסודות. לא עניין אותי לא ללמוד גמרא, לא תורה, לא משניות. עכשיו סיימתי מסכת ברכות משניות, מי שהיה מאמין שאני אסיים מסכת ברכות. לומד, אחי, כותב בבית, ספרי תורה, פרשות השבוע, עניינים, דברים, נותן בראש. אבל 3 שנים ראשונות, רק בניתי את היסודות האלה, בדיוק כמו שאתה עושה, אתה בונה את היסודות. אם אתה עכשיו תרצה לחזור בתשובה, יהיה לך הרבה יותר קל מאשר בן אדם שרוצה לחזור בתשובה ואין לו את היסודות האלה, כי יש לך כבר, אתה מבין, יש לך את הבינה הזאת. אתה מבין? לכן גם אומרים, אין אני אלא בדעת. אתה רואה אם בן אדם מסכן, אומר לך, תשמע, אני מסכן, אתה לא מסכן, אחי. אתה אני בדעת. תגייס את החוכמה שהשם נתן לך, תיקח את התובנות האלה. תעצים את עצמך. תעשיר את עצמך. יש לך את הכלים, השם מביא אותך לפה. אתה רואה צבעים, אתה בריא, אתה מזיז את הידיים, אתה הולך על הרגליים. מה אתה רוצה? הבחירה החופשית שלך, להתמסכן. או להגיד תודה רבה. גם אם יש לך מינוס, גם אם יש לך קושי, גם אם יש עזבה אותך, או חס ושלום בגדה בך, או העסקים קרסו עליך, והבנק משגע אותך. אתה בוחר להגיד תודה? או להסתכל על דברים הרעים, ויש כאלה, כן, קל להגיד, קל להגיד, אחי, אם דוד המלך אמר, כל מי שבריך ויגליך עליי עבר, הוא נשמע עבר עליו הכל.
כן.
אז שלא יבלבלו לי את המוח, ממינוס קטן לפה, ממינוס קטן לשם, כי השם מניק את העולם, והוא בשנייה אחת מטיס למעלה. והסיבה היחידה שהוא לא נותן, זה כי אנחנו לא מבינים מספיק מה עלינו לעשות, ומה עלינו לתרום בעולם הזה.
וגם אין לנו כלי, כנראה, בשביל כרגע לקבל את זה.
נכון.
אתה מבין?
כי לא נוח לאנשים לעשות מה שקשה. קשה, דיברתי על זה עם אחד החברים, הוא אומר, תגיד, לא קשה לי לחזור בתשובה, לנהל אורח חיים חרדי. אני לא מנהל אורח חיים דתי, אני מנהל אורח חיים חרדי. אמרתי לו, תראה, מצד אחד הכי קשה בעולם, בתור בן אדם שהיה עושה מה בא לו מהבוקר עד הערב, מצד שני, שמע, זה הכי כיף שיש, סדר. למה? כי כל יום עובר בסדר מסוים, ובשלוות נפש הבוטח, אחי, אתה בן אדם שלב. אז מה, יש כאלה דתיים, הם עד זה, בוגדים אנשים. זה לא מעניין אותי מה יש בחוץ, מעניין אותי מה אור הוויגזר עושה בפועל. יש לי קשר מאוד מיוחד עם בורא עולם. לא אכפת לי מה אחרים עושים. אני מסתכל על עצמי. אני מתקן אחרים בסרטונים, בחיזוקים, בדיוק, אבל אני קודם כל מסתכל על עצמי. אני מספק את עצמי בזה שאני משתדל לעשות ולשמור תורה ומצוות באופן הכי טוב שאני יכול. אתה מבין? זה גם טיפ לכל מי שרואה את זה. להתמקד בעצמך, כי אם אתה תגיע לשלמות עם עצמך, או קרוב לשלמות, או אפילו קרוב רחוק לשלמות, יהיה לך קל לעזור לאנשים אחרים.
כן. שזה בסוף הקטע, לעזור לאנשים אחרים. זה, זה השליחות. זה חייבת להיות השליחות.
משתבח הבורא.
אתה מבין?
בטח. כי...
בשביל מה אתה פה? ביום שנולדת, הגעת עם מתנה.
ביום שאתה עולה למעלה פלד, אתה עולה עם מתנה יותר גדולה. אתה עולה עם המצוות שעשית.
עזוב רגע
את זה. המזרת היא לא נשארת פה, פלד. התהילה לא נשארת פה. העוגבים של עומרי פלד לא יישארו פה עוד 50 שנה, בעזרת השם, 60-70 שנה, לא, זה לא יישאר פה. את מי זה מעניין? אתה עולה עם המצוות. אנשים אומרים, עזוב אותי מעולם הבא, אתה שומע מה אתה אומר לי? אתה מדבר איתי על זה שאני צריך להקריב עכשיו, ושאני מת, מה? לא מבינים, אחי. אתה עולה עם המצוות, אני לא אומר, תתנתק מהכל. אי אפשר להתנתק מהכל, לא בדור שלנו, אנחנו לא במדרגה הזאת עדיין. אבל תקריב, תעשה, תראה אהבה. אתה מבין מה אני מתכוון?
נולדת עם מתנה. מה זה מתנה? נולדת עם מתנה, כי מישהו צריך לקבל אותה. וכשאתה תתחיל לתת את המתנה שלך לאנשים אחרים, שם יש הרבה משמעות. זה המטרה, בשביל זה נולדת.
מעניין.
לא, הם אמרו שאם יש רעש לעצור רגע.
בסדר, לעצור שנייה.
והם נפתחו את זה.
תחזור על מה שאמרת.
לא, אני אומר ש... נולדת עם מתנה. ככה נולדת עם מתנה, יש לך מתנה לתת. עכשיו, העבודה שלך זה להבין מה המתנה ולתת אותה. לא לקנות מזרתי. לא לקנות מזרתי. על זה קהלת אמר, אבל הבלים. עכשיו הוא אמר, אתה רוצה להתווכח איתו? אתה מתווכח איתו כאילו. שתבין עם מי אתה מתווכח, אתה מתווכח עם החכם באדם. הוא אמר, אבל, היה לי הכל. זה לא המפעל, היה לי הכל. לצבור רכוש, זה לא המפעל, זה לא מה שאתם צריכים לעשות. אני אומר לכם, היה לי הכל, עשיתי את זה, צברתי רכוש, לא נתן לי כלום. הדבר היחיד, שמחה.
שמחה זה הכוח להמשיך.
רק שמחה.
שמחה נותנת לאדם כוח להמשיך. איפה שאתה רואה בן אדם לא מצליח, קשה לו, ממורמר, כעוס, לא הולך לו בכלום פלד, זה רק שמחה. ואת היציבות הזאת אתה תקבל רק על ידי זה שתאמין בבורא עולם, כי על ידי אמונה תגיע לשמחה. רק השמחה. אמרתי את זה פעם, יש סיפור מדהים, בא מישהו לרבי מלובביץ', בזמנו, אומר לו רבנו, תציל אותי, תעזור לי. לא הולך לי בבית, לא עם האישה, לא עם הילדים, לא בפרנסה, לא עם החברים, לא באופן שאני מתנהל, שום דבר לא הולך לי, הכל ממורמר, אני מרגיש שאני תובע, תציל אותי, לא הולך לי, לא מסתדר לי, קשה לי, אני לא יציב, רק התלונן. הרבי ישב עם אותו הבן אדם, איזה צדיק היה רבי מלובביץ', היה יושב עם כולם, נותן דולר, היה משקיע, אתה יודע, היה עוזר, משפיע. ביקש שיביאו לאותו היהודי דף ועת. אמר לה, הרבי מלובביץ', תצייר לי בבקשה עיגול. שמעת אותי מדבר פעם על ה... אין בעיה, מספר לך עכשיו. אותו יהודי, צייר עיגול ראשון. מה זה עקום יוצא? למה, לא קל צייר עיגול עכשיו על דף A4. צייר עיגול. צייר עיגול עקום. אומר לו, צייר עוד אחד. צייר עוד אחד, עוד אחד. אומר לו, עוד אחד, עוד אחד. הגיעו לרביעי החמישי, היהודי מרים את הראש. אומר לו, הרב, עוד אחד. עד העיגול העשירי פלט. צייר 10 עיגולים, אחד יותר עקום מהשני. הרים את הראש, אותו יהודי, לרבי מלובביץ', אומר לו, רבנו, אני לא מבין. הרבי אמר לו, חכה רגע. ביקש שיביאו מחוגה. הביאו ליהודי הזה מחוגה, שם את המחוגה, אמר לו, עכשיו תצייר עיגול. עיגול ראשון, צייר אותו מושלם. הרים בבעלה אותו היהודי את הראש לרבי. הרבי אומר לו, תראה מה למדנו פה. כשיש לך את המחוגה, יצא לך עיגול מושלם. ניקח את המשל, כשיש לך את בורא עולם, יש לך יציבות בחיים. כשאין לך את הקדוש ברוך הוא, כשאין לך את המחוגה, אין לך את היציבות הזאת בחיים. לכן אם תכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים ותהיה יציב בו ותדבק בו, כל מה שבאת והתלוננת עליו יסתדר ויהפוך למצוות, לזכויות ולמעשים טובים. זה בא ללמד אותך, אתה רוצה? תדע לגשת, תדע לדבר, מה אכפת לך לקחת את השם איתך? אם עכשיו זה היה עולה כל פעם שאתה לוקח את השם 10,000 שקל בעברה בנקאית, היית אומר לך את שם הפלד, וואלה, אפשר להבין. אחי, זה בחינם. השם קורא לך בחינם, קח אותי איתך, אני אעזור לך איפה שאין לך יציבות. אנשים לא מבינים. לא... תחשוב עכשיו, כולם אוהבים את השם. כולם אוהבים את השם מקסימום. אחי, אתה תראה הרבה פחות שנאת חינם, הרבה פחות ספירות, הרבה פחות
מציחות,
קירות, אתה יודע.
אפס שנאת.
הלכתי לחדר כושר, היה איזה זוג רב על חנייה. מה זה זוג? הכוונה, בן אדם מבוגר עם בן אדם צעיר. פלד, בן אדם מבוגר יושב לו ככה מאחור על הקנגו, אשתו באוטו, רק צורה אחת, הוא בחור צעיר, לא מוכן לזוז. ואני בא אליי, אני אומר לאישה יקרה, אני אוציא את האוטו שלי, תכנסו עד שלא יהיה פה חס ושלום אלימות, רצח משהו, מה אתם עושים? בן אדם בן איזה 70, מה אתה עושה, אחי? לך לבריכה, תשחה פרפר, תבוא הביתה, תעשה איזה שייק פסיפלורה, בן אדם. מה אתה עושה, יד ובלדיש, כאילו עם הגוף תומיה? מה אתה עושה? תעציב את החיים, תראה טוב בעולם.
כל טוב.
אלוקים איתך, קח אותו. אין לך את השם, אין לך יציבות. ואם זה לא היה נכון, אף אחד לא היה מגיע לרבנים, בא לבקש ברכות. אתה יודע כמה אנשים פונים אליי? מה אני אומר? מה אני, איזה קוסם? מי אני אומר עם חיי? בור ועם הארץ. אבל אני מדבר תורה, אני מדבר אמונה, אני מדבר אמת. אז פתאום אתה אומר, יואו, שמע, זה ככה, זה ככה, יואו, זה מסתדר, יואו, הצלת אותי, הסרטון הזה בא לי בזמן. לכן אני אומר לך, אם אתה תשפיע ככה על אנשים, אם פודקאסט כזה יוצא להרצאה בשידור חי, אחי, שתי אופציות. אחד, שזורקים עלינו חצילים. שתיים, אחי, שאתה יוצא משם, אני אומר לך, חצי מהאנשים מתחזקים סייסים.
שמע, כל הדיבור הוא דיבור טוב תמיד, ואני חושב, אני תמיד אומר את זה ש...
EA Sports.
שיחות. שיחות.
הייתי חייב חיסטר.
שיחות יצילו את העולם. שיחות.
כן.
זה, אני מאמין בשיחות.
מה אמרתי לך הרגע, הכוח של יהודי זה בפה שלו?
אבל בהקשבה גם.
נכון, אבל בפה.
איך אתה שומע את אלוהים?
דבר.
איך אתה שומע את אלוהים, מקשיב.
נכון.
איך הוא אמר לאדם אחרי התפוח, איפה אתה? הוא הלך התחבא מאחורי עץ.
איך הוא אכל מהתפוח, השתבח שמול?
היא הלך התחבא מאחורי עץ. ממה אתה מתחבא? מכל? מה, זה כאילו התנך צוחק עלינו. ממה אתה מתחבא? מכל אתה מתחבא? מאחורי עץ? אתה לא יכול להתחבות מכל. פה בפנים הכל. דבר אליך מבפנים. דבר אליך, מדבר אליך.
אנחנו מצולמים 24-7.
24-7.
והוא יודע מחשבות.
אתה יודע מה אשר חביב לימד אותי? איפה אלוהים נמצא בגוף האדם?
שאלה מעניינת.
בנקודה השחורה שבתוך העין. הוא רואה הכל.
חזק
מאוד. אם היינו מבינים את הרעיון הזה, היינו שוברים את כל הקירות.
מה קרה לך?
היינו חיים בתוך חלונות. מה יש לך? ממי אתה מסתיר?
שמה, איך אתה עולה?
ממי אתה מסתיר? הוא בנקודה השחורה שבתוך העין, הוא רואה הכל.
בהסתרה שבתוך ההסתרה.
ממה אתה מתחבא?
ממה אתה מתחבא? וואי.
אתה מבין?
איך אתה הולך לישון בלילה בידיעה שאתה יכול להחזיר? שאלה אישית עכשיו, לא קשורה לכלום. עכשיו אני שואל אותך שאלה. מול כולם.
כן.
איך אתה יכול ללכת לישון בלילה, אחרי פודקאסט כזה, אחרי כזה ידע יפה, ובאמת אהבה ליהדות וחיבה להשם, בידיעה שאתה יכול עכשיו חז ושלום, לעלות לבית עולמך, אחרי 120, יגידו לך, תשמע, אומרי, פלט, כפיים. כולם, פלט, ארבוקות, ניגונים, בוזוקי. אבל אחי, עם כל זה שלמדת תורה, עם כל זה שעשית דברים, למה לא החזרת עכשיו 2 מיליון אנשים בתשובה?
תשמע.
למה עשית את זה?
תשמע.
יכלת לעשות את זה, מה תגיד?
החוזר בתשובה הראשון בתורה.
מה תגיד?
הנה, אני אומר לך. החוזר בתשובה הראשון בתורה, אתה יודע מי היה?
עכשיו אתה מדבר.
יהודה. יהודה. הבן של יוסף. הוא היה החוזר, החוזר, החוזר בתורה הראשון. בגלל זה בסופו של דבר יצא ממנו דוד, מהזה, ואנחנו נקראים יהודים. הוא החוזר בתשובה הראשון. החזרה בתשובה שלו, היא לא הייתה להתחיל לקיים מצוות, עדיין לא היו מצוות.
נכון.
הם עדיין לא קיבלו את התורה.
נכון.
החזרה בתשובה, החזרה בתשובה שלו הייתה, שהוא הסכים להכיר בחטאים שלו ולתקן אותם. תיקון.
כן.
תיקון. זה בשבילי חזרה בתשובה, התיקון. חברים שלי לפעמים כזה זורקים לי...
אבל פלט, תיקנת כבר.
רגע, איפה?
תראה, אתה יכול להגיע 10 שנה, 15 שנה קדימה. מתי שאתה תגיע, אמנם לא ב-100%, אבל אחד כמוך לא יכול להישען על זה, עד סוף ימי חייו.
אני רק אומר ש...
ולהגיד עדיין לא, עדיין לא.
אני רק אומר שזה בשבילי חזרה בתשובה.
100%!
חזרה בתשובה בשבילי זה זה. תסתכל על החטאים שלך,
תתמודד איתם.
תסכים להסתכל על החטאים שלך, ותתקן אותם. אני אומר לך, חברים שלי לפעמים אומרים לי, כאילו, מה, צוחקים עליי, זה, מתי תחזור בתשובה וזה. כבר חזרתי כבר. זה בשבילי לחזור בתשובה. להסכים להתבונן על עצמך. להסכים להסתכל על המראה. מה אלוהים אמר לקין? כל טוב. לא כועס עליך. הסתכל על המראה. אני שם לך מראה. יש בך איזשהו פגם, או איזשהו חסך שגרם לך לא להקריב מספיק. תראה את אח שלך. הקריב. אתה לא הקרבת מספיק. אח שלך הלך לישון מוקדם, קם מוקדם. הקריב. אתה לא יודע מה עשית, הלכת לישון מאוחר, ישנת פייסל עם כל הלילה, קמת מאוחר, לא הקרבת. פעם הבאה, תקריב, אני לא כועס עליך, לא שופט אותך, אני אוהב אותך. פעם הבאה, תבין שיש בך איזשהו פגם, איזשהו חסך, תתקן אותו, ותקריב יותר. עכשיו, כל כך קשה לנו להסתכל במראה הזאת, ולהבין שהפגמים הם בתוכנו, שהוא פוצץ את המראה ורצח את אח שלו. אתה מבין? אז כאילו, החזרה בתשובה בשבילי, היא להסכים להסתכל במראה הזאת. זה החזרה בתשובה, ועל זה אני מדבר.
אשריך ואשר חלקיך, פלד.
אמן.
יהי רצון שקדוש ברוך הוא יברך אותך גם יום אחד לחזור בתשובה מלאה, עם דני, לדרך טובה ונפלאה.
כי שאתה מסכים להסתכל על החטאים שלך, זה בעצם הרגע שבו אתה מפסיק לעשות אותם.
וגם יש לך אומץ לחפר ולדעת שעכשיו אתה צריך קצת לחטוף בראש כדי להתיישר.
מה זה קצת?
קצת הרבה, אתה יודע, אני לא רוצה שיבעלו, שיבעלו. אתה יודע, שמע, אני חטפתי, הרע.
מה אתה דפוק?
ראיתי סרטון של הרב יגאל.
מה זה קצת?
הוא אומר שבעל תשובה פלד, ואני חס ושלום לא חולק על הרב יגאל, הוא איש יקר מאוד לליבי, בעל תשובה שהוא מתחיל להתקרב, זה כמו איזה בבא קטנה כזאת, אתה יודע, כמו תינוק שהרגע פותח את הפה ומתחיל לדבר לקדוש ברוך הוא, ולכן מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, סליחה, מה שאותה אדם רוצה, הקדוש ברוך הוא נותן לו ומניף אותו, ואני אמרתי את זה להרבה אנשים, אני מלכתחילה היה לי פצצות של החיים.
מה זה קצת?
מה זה פצצות? נכון, מתנות תוך כדי תנועה, אבל איזה בעיתות, ואז אתה אומר, רק על זה שאדם יודע כמה הוא הולך לחטוף, כדי להתיישר, הרבה פעמים הוא מפחד להיכנס לתשובה. זה כמו שבן אדם נמצא במערכת יחסים רעילה עם אישה, והוא יודע שעכשיו אם הוא יפרד ממנה, אף על פי שהוא יודע שזה לא טוב, יהיה לו עכשיו חצי שנה שהוא יפקה מתחת לשמיכה. אז הוא מלכתחילה מנסה להימנע מזה. אבל פתאום אתה כן עושה את הצעד הזה, ואתה אומר, אלוקים, לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הולכתי בגדולות ובנפלאות ממני, אני מוריד את הראש, אני מקפל את הזנב בין הרגליים, ואני מוכן לכל תרחיש. אבל אני יודע שיבוא יום אתה תרים אותי למעלה. זה הנקודה שאם נצליח ליישם אותה בחוכמה ובחוזקה אמיתית, אני מקווה שאתה יודע, עד עכשיו זה היה לי פה, אני מקווה שראו לי את הפנים, בחוזקה אמיתית נצליח ליישם אותה, אנחנו נעלה מעלה-מעלה ולא יהיה שום דבר שיפריע לנו בעבודת השם ובהצלחה בסיסית, רוחנית, גשמית,
מנטלית. אבל אתה יודע, אם בן אדם לא נמצא במקום הזה, אין לך איך לקחת אותו לשם.
זה רק להתפלל עליו,
פלט. אני הבנתי, אני...
לכולם גם יש הזדמנויות.
אני עובד עם אנשים כבר 3 שנים פלוס. אם יש משהו שהבנתי בעבודה עם אנשים, זה שאם בן אדם לא רוצה לעזור לעצמו, אין לך איך לעזור לו.
גם אלוקים לא יעזור
לך. יותר מזה, יותר מזה, יותר מזה. אם בן אדם לא נואש לעזור לעצמו, נואש, אני נואש לתקן את עצמי, אני נואש, אני לא יכול יותר. אני לא יכול יותר עם כל החטאים האלה. אני לא יכול יותר עם כל... עם כל הפעמים שפגעתי באנשים, אני לא יכול להכיל את זה יותר. אם בן אדם לא נואש, נואש לעזור לעצמו, אתה לא יכול לעזור לו.
אני לא יכול לעזור.
אין לך איך. אם אתה יודע שאתה הולך להושיט יד לכזה בן אדם, והוא הולך לקחת את היד שלך, ולקחת אותך איתו ביחד לתוך המעמקים של הגיהנום, אסור לך לתת לו יד. אסור לך לתת לו יד. למה? יש מישהו אחר שצריך את היד שלך. יש מישהו אחר שצריך... אסור לך, אם בן אדם לא נואש לעזור לעצמו, אסור לך לתת לו יד. אסור לך.
חזק וברוך פלד.
אסור לך.
פניטו, אחי. לא שאלות ולא נעליים, זה יותר מחזק מכל פודקאסט אחר, אחי.
לא צריך שאלות.
מדהים. אחי, אנשים יסלחו לנו. תשמע, איך נהניתי? תראה מה זה, איך השם מתכנן הכל. אתה באת אליי הביתה, הורדנו את האופניים, לא היינו במות טוב, זה לא היה מקצועי כמו שאנחנו אוהבים.
לא היה מקצועי.
הקדוש ברוך הוא אומר, חבר'ה, עם כל הכבוד, לא טוב.
אני חוזר הבא.
פעם אחת לא שאלתי למה. אמרתי לך, תשמע, הכל לטובה, אתה באת אליי, עשינו שייק, חזרתי מהים, בדיוק חתרתי סאב, ואתה בסוף אתה אומר, יואו, הוא לא עשה את זה. זה לא הוא לא עשה, זה אלוקים, לא חיבר את הסאונד, בסדר.
יאמר לזכותך, אני חוזר הביתה, רואה שכל הקובץ לא בפוקוס, אי אפשר, אין מה לעשות, אי אפשר לעבוד איתו, מרים לך טלפון, אומר לך את זה, אתה ישר, כל טוב. יאמר לזכותך, כל טוב.
כל טוב, אחי.
נקסט, נקסט, נגמר.
אנשים חכמים מוצאים פתרונות.
נקסט, נגמר.
אנשים חלשים מסתכלים על הבעיות. אני פעם הייתי מסתכל על בעיות. אני לא מסתכל על בעיות יותר.
נגמר.
יש בעיה?
נקסט.
אין בעיה. מה הפתרון של הצרה הזאת? לא מכניס את המילה בעיה לסלנג שלי אפילו. אין בעיה. כי אם הקדוש ברוך הוא פה, ואני אומר שיש בעיה, סימן שהקדוש ברוך הוא לא פה.
אז מי אתה?
אז אולי יש ניסיון, יש צרה. אתה מבין, ברגע שאתה גם עובד על המיינדסט שלך, אתה מבסט אותו בצורה כזאת, אחי, אתה כמו... D9, ראית פעם D9 פלט? ראית פעם D9?
מה זה ראית?
צבאי, D9 צבאי. אתה נהפך ל-D9 צבאי. מי יכול להתקרב אליך? אתה שובר הכל. למה? אתה לומד איך להתנהל מול המיינדסט שלך ומול הרעשים הפנימיים.
אף אחד לא יכול לעצור
אותך. הכי קשים שלך, אף אחד לא יכול לעצור.
אם אתה מבין שאלוהים נמצא בתוך הנקודה השחורה שבתוך העין, ואתה מוכן באמת להתמודד עם ההשלכות של זה, אף אחד לא יכול לעצור אותך.
איזה בן אדם אתה, תשמע, אני אוהב אותך מאוד, אחי.
באהבה.
זה חייב להיות, תחשוב על זה. אתה יודע, אנחנו משחקים את זה פעם. זה צריך להיות מול קהל. אני רוצה שאתה תדבר ככה מול קהל. אז היה לנו מרד שם בהרצאה. אם היית מדבר ככה, אחי, אף אחד לא מעז לפתוח את הפה.
לא, אבל באמת שתדע, זו שאלה שהרבה אנשים שואלים את עצמם, ואני כבר, יש לי את ה... זה לא שאין רע. זה לא שאין רע. אין רע יורד מלמעלה.
בדיוק.
אבל פה...
תראה, על ידי המעשים שלנו יש תוהו ובוהו.
בדיוק, בדיוק.
אבל אם כתוב בין רע יורד מן השמיים, זהו.
שם רק גשם ומסתר
וקיץ. אולי הייתי צריך לנסח לה את זה בצורה כזאת, שנינו לא היינו באותה מדרגה.
הרי מה, הוא נתן לנו בחירה חופשית, עכשיו אתה יכול לבחור טוב או רע.
נכון.
תבחר. אבל מלמעלה, רק טוב.
וואלה, תשמע, אתה קודש קודשים פלדיו. שמחת אותי, סי הסים.